רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
זהב, חשיבה חיובית ועצמה לבני ובנות גיל הזהב ואמצע החיים, בהגשת נעמי חייקר.
מאזינות ומאזינים, שלום שלום לכם, אנחנו בזמן זהב, תוכנית שמנגישה לכם ידע, כלים ורעיונות לעצמה, שמחה וחוסן. יש מפגשים שאינם תלויים בגיל, אינם זקוקים לתרגום, הם קורים בלב. תחשבו על סבא שמלמד את הנכד שלו איך לקלף תפוז, או נכדה שמראה לסבתא איך להפעיל אפליקציה. אלו רגעים קטנים, אבל הם בעלי משמעות אדירה. קחו את זה צעד אחד קדימה. היום בתוכנית שלנו נדבר על שילוב רב דורי. מונח שאולי נשמע לכם חינוכי או חברתי, אבל מאחוריו עומד עולם שלם של חיבורים אנושיים, חינוך לערכים והעצמה לשני הכיוונים. אני רוצה לשתף אתכם כי במחקרים רבים שנעשו בשנים האחרונות בישראל וגם בעולם, גילו באופן חד משמעי שכאשר ילדים צעירים נפגשים עם אזרחים ותיקים במסגרת מובנית, יצירתית וחוזרת על עצמה, קוראים תהליכים יוצאי דופן. מה הם גילו? על זה בדיוק נדבר היום בתוכנית שלי. אני נעמי חייקה, אני מומחית לגיל השלישי, אני מוסמכת מכון אדלר, אני מרצה, יש לי קליניקה פרטית. אם יש לכם שאלות או הערות, אתם יכולים לשלוח לי לטלפון 054-4440-668, או לחפש אותי בדף הפייסבוק שלי. והיום אני יותר משמחה לארח כאן בתוכנית שלי אישה אחת מופלאה. אישה שהפכה את המפגש הרב דורי לפרויקט חיים. היא מחנכת, היא מרצה, היא אשת חינוך שפועלת כבר עשרות שנים מתוך תשוקה עמוקה לחבר בין דורות דרך עשייה, שיח ויצירה משותפת. אז נאמר שלום ונפתח לך את המיקרופון, גברת חדווה עצמון ליברמן, חדווה,
רק
חדווה. אז ברוכה הבאה לזמן זהב, את הגעת מהצפון ואני שמחה מאוד מאוד לפגוש אותך חדווה. חדווה, בואי, אני צעקתי אותך, אבל בואי, אין כמוך להציג את עצמך.
טוב, אז שלום לכולם, אני מאוד מאוד שמחה להיות כאן. העשייה שלי היא רבת שנים. תמיד עסקתי בשילוב בין דורות, ואז עוד לא ידענו לקרוא לזה שילוב בין דורות. אז מי אני? אני אמורה להיות קודם כל נכדה של אנשים שחיו בדור שלפניי. אז אני רק אמורה להיות, כי לא הייתי אף פעם נכדה. הסבא וסבתא שלי הלכו לעולמם, לא מרצון, מכפייה, אז אני לא הייתי נכדה. אני חושבת שחלק מהעשייה שלי היום היא לרצות את הדמות שאז הייתי, ולא היו לי סבים וסבתות.
אז לפני שנדבר מה את עושה, והמאזינים ישמעו מה את עושה וכמה את עושה, באמת דבר מדהים, אז את חדווה, אימא ל...
אימא לארבעה, סבתא לשבעה נכדים, וסבתא רבתא לנינה אחת.
כבוד גדול. אז את באמת כבר סבתא, אישה עם רבת פעלים, היית בעברך מחנכת, נכון?
כן.
מחנכת, גם הכשרת מורות?
גם, לא מורות, הכשרתי מטפלות לגיל הרך. אני כל החיים עסקתי בגיל הרך. מעל 40 שנה, 20 מתוכם הייתי מנהלת מעון. היתר עסקתי בהדרכת מטפלות, איך להיות מטפלות יותר טובות. בדורנו לא היו מצלמות. הייתה מנהלת מעון, הייתה מטפלת, והם דאגו שהכיתה של המעון, שהילדים יקבלו את כל מה שמגיע להם. לא הייתה אלימות. בוודאות אפשר לומר שאז לא הייתה אלימות.
אוקיי.
המנהלת הייתה נמצאת כל יום במעון, כל היום במעון, דואגת, נכנסת, מסתובבת. לא היו טלפונים פרטיים, סלולריים וכל מיני. זאת אומרת, מטפלת הגיעה למעון לעבודה, עבדה את השעות שלה במסירות, בנאמנות, כי תמיד הייתה עין פקוחה.
ואת הכשרת את אותה מטפלות, את אותו צוות, כן. את המנהלות, את כל הצוותים על מנת לטפל בילדים. זאת אומרת, מימים ימימה עסקת בחינוך.
תמיד.
תמיד עסקת בחינוך.
תמיד.
אז תראי, חדווה, לפני שאנחנו נספר למאזינים שלנו, איזה פרויקט מדהים את יצרת, ואת בגילך הלא צעיר, יזמית, יזמית נהדרת. אנחנו נצא לשיר ראשון, שאחריו המאזינים גם ידעו וישמעו על הפרויקט המדהים שלך.
תודה. מחכה בסבלנות.
אז הנה.
בליבך אני נשאר כמו שיר, אל נתנסי זאת להסתיר, גם אם תתעלמי מזה בכלל, אי אפשר לברוח מגורל. אם תראי אותי עובר ממול, בפניי סגורות כגן נעול, את עולה תמיד במחשבתי, ובחלום תואה אותי. מנגינות פורחות מדמיוני, עינייך מביטות נמס אני, על שפתייך החיוך כפה, וגופך צמד לבטיפה. את מלאך לבן בתוך חלום, את השושנה שלא אגזום, ואם לא תהי רק את לעד, כל חייך כאשאר לבד. שנה שלא אגזום, ואם לא תהי רק את בעד, כל חיי כאשאר לבד.
תודה שאתם איתנו. חדווה, לפני שיצאנו לשיר, הצגת את עצמך. ויש עוד משהו שרצית לומר על עצמך?
כן, רציתי לומר, כשנשאלתי על ידך מי אני, אז בעניין הנכדה אני עדיין שואלת, עוד לא מצאתי תשובה לזה. בת, אני נולדתי אחרי מלחמת העולם השנייה, זאת אומרת שאני עוד חצי צעד בת 80.
עד 120.
תודה. רעיה, הייתי אחות, אמא, סבתא, סבתא רבתא ואשת חינוך. כל חיי אני אשת חינוך.
אז זה מרגש, ומכאן אנחנו נצלול לתוך הנושא שאליו התכנסנו. כי את, עלה לך רעיון, ויזמת איזשהו פרויקט שאני אשמח שאת תספרי לי ולמאזינים על הפרויקט הזה.
אז כך, הפרויקט הזה מתבשל בנפשי, בראשי, בליבי, בכל מה שאני, מזה כ-50 שנה. לא מהיום. גם כאשר הייתי מנהלת מעון, הזמנתי את הסבים והסבתות של הילדים למפגשים, זה היה סביב נושא של חג. אחר כך, כשהייתי מפקחת סביב נושא של שילוב דורות במעון, מאוד היה חשוב לי שבעצם הדור של הסבים והסבתות יהיו מעורבים. והצלחתי. סבים באו, סבתות באו, ישבנו, הכינו מתנות לילדים, הילדים הכינו לסבים ולסבתות. בהתחלה זה היו סבים וסבתות אנשים זרים, אחר כך הזמנתי את הסבים והסבתות של הילדים עצמם. ובשלב כלשהו, כאשר פרשתי, אז פרשתי מהניהול של המעון ומהעבודה הסיזיפית של המעון, עברתי לפיקוח על מעונות יום, לימדתי בתיכון, זאת אומרת, עברתי את כל השדרה של החינוך, שלימדו חינוך לגיל הרך, וכאשר פרשתי לגמרי מעולם החינוך הממוסד, הייתי קצת בבית, פרצה המלחמה. המלחמה האחרונה שאנחנו עדיין מנהלים.
זאת אומרת, לפני שנתיים, חרבות ברזל, שביעי לאוקטובר.
שביעי לאוקטובר.
פרצה המלחמה.
בחודש נובמבר, ביתי רותי, הציע לי להצטרף אליה ללימודים במתי חיפה, שזה ליד תחנת הרכבת, שגם שם יש לי סיפור, אם יהיה לנו זמן, ולהצטרף אליה ללימודים של יזמות לגיל השלישי. אני, כאדם שלומד כל חיי, קפצתי על המציאה. מה כל כך משך אותי? קודם כל, מתי חיפה זה כמה צעדים מתחנת הרכבת.
מה זה הקורס הזה ליזמות לגיל השלישי?
מלמדים את האנשים שהגיעו לשם על סגנונות קשר עם הצרכנים שהם צרכני השירותים השונים. זאת אומרת, היו שם אנשים שהיו להם עסקים בגיוס אנשים לבתי אבות. היו שם אנשים, איך לגייס לבית אבות, מה צריך לעשות, איך צריך לעשות.
אוקיי, אז את, היה לך איזשהו רעיון, שביתך רותי כנראה הכירה אותו, ואמרה כן. לך, אמא, על מנת לקיים את הרעיון שתכף נדבר עליו, כן. ונשמע מהו, בואי נלך לקורס, ואז נראה איך ליישם אותו.
בדיוק. אוקיי. אני הלכתי איתה לקורס, נהניתי מהלימודים, וואו, אנשים שלא למדו מזמן, שיקחו איזשהו חומר וילכו ללמוד, זה מרענן, זה מחיה, זה מזכיר, מחדש ימים כקדם.
אני מסכימה.
נהניתי מאוד מאוד מהלימודים, ובסוף הלימודים היינו צריכים להציג פרויקט, מה אנחנו רוצים לעשות עם הלימודים, עם החומר הלימודי שהם נתנו לנו. טוב. ואז אני יצאתי עם הפרויקט הזה שהתבשל בי כל השנים.
איך הוא נקרא?
נקרא חינוך בחדווה, ויש לי מודל חינוכי אליו, ומה זה אומר?
בבקשה.
מאחר והייתי מורה בבית ספר תיכון לחינוך לגיל הרך, וגם לספרות ילדים, אז אני אמרתי שספר וסיפור תמיד מקשר בין אנשים. אני לוקחת סיפור ילדים, חלק מהסיפורים גם הקשישים מכירים אותם, כי גם זה סיפורים ומשלים, כשגם הם באותם ילדים שמעו אותם. לא חשוב באיזה חוץ לארץ הם היו.
חדווה, אבל לפני כן, את כבר מספרת על הפעילות, הפרויקט שלך הוא למעשה מפגשים רב-דוריים, נכון?
נכון.
זה קודם כל כדי שהמאזינים יבינו על מה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על מפגשים רב-דוריים בין סבים, סבתות, גמלאים, גמלאיות,
לילדים מגן חובה של הבית ספר הריאלי בחיפה, עם דיירי הבית הספרדי בחיפה, שהם אנשים מבוגרים, לא חיים בבית שלהם, חיים בבית אבות, והילדים מגיעים אליהם לביקור. פעם בחודש, כן. לשעה וחצי, וההנאה היא הדדית, וזה הרב דוריות.
זאת אומרת, את עלה לך הרעיון להפגיש את הסבים והסבתות מהדיור המוגן, עם ילדים צעירים בגן, ולעשות להם פעילות משותפת, רב-דורית, מתמשכת, לא חד פעמית, אלא בקביעות.
בקביעות, פעם בחודש, וסביב סיפור ילדים.
או, אז עכשיו אנחנו יודעים מה הפורמט. כל דבר יש לו פורמט, נכון?
כן.
אנחנו מדברים היום על פורמטים.
כן.
אז זה הפורמט, וזה היה הרעיון שלך, ובקורס את למדת איך להביא אותו לפועל.
למימוש.
למימוש.
כן.
איך הגעת לבית הספרדי?
אז אנשים שלמדו איתי ביחד, היו להם קשרים אישיים שלהם עם מנכלית הבית הספרדי. מישהו אחר, עמית אחר, היו לו קשרים עם מנכלית הריאלי גן. הגן בבית ספר ריאלי. זה המליץ עליי, זה המליץ עליי. הלכתי אל שתי המנכליות, סיפרתי להם מה הרעיון שלי, שתיהן קיבלו אותי בחדווה רבה, ויצאנו לדרך.
אז כאן אני רוצה רק להיכנס ולומר, בגלל שמכיוון שגם אני עוסקת בכל התחומים האלה, אז גם אני חקרתי את הנושא של המפגשים המשותפים האלה. וגיליתי דבר מדהים שמחקרים מרחבי העולם, שבטח את יודעת אותם, ואם לא, אז אני אשמח שתשמעי אותם גם, בקוריאה, ביפן, באירופה, בישראל, עשו הרבה מאוד מחקרים בנושאים האלה, במפגשים הרב-דוריים, ומצאו שפעילות רב-דורית משותפת תורמת לשני הצדדים. מבוגרים שחווים את הפעילות הזאת, מדווחים אחר כך על פחות הרגשה של בדידות, ירידה בתחושת הדיכאון, תחושת ערך מחודשת. זה המבוגרים. הילדים במחקרים מדווחים הרבה פעמים שיש להם יותר סבלנות. הכישורים החברתיים שלהם עולים. האמפתיה, התחושת גם שייכות, אפילו מפגשים בודדים במחקר, מחקרים שנעשו בארץ ובעולם, מדברים על כך שאפילו קריאה משותפת, שיחה או יצירה, מייצרים השפעה מדהימה, עמוקה ומתמשכת. זאת אומרת, כשדורות נפגשים, נוצר מרחב משותף של ריפוי הדדי, למידה ושמחה. יש אפילו רק, לפני שאנחנו עוברים אלייך, נעשה מחקר בארצות הברית, והם מצאו שיתוף פעולה בין גני ילדים. תשמעי, איזה מדהימה את, בלי אפילו אולי שידעת על המחקר הזה, לבתי אבות בארצות הברית, הביאה לירידה עצומה בבדידות של המבוגרים, וביכולת השפתית של הילדים חלה עלייה מדהימה. אז אני רוצה לומר לך שקודם כל הפרויקט שלך הוא חוצה עולם. אז עכשיו תספרי באמת על המפגשים האלה, מה אתם עושים שם, איך נראית פעילות.
כן, אז אני אומר ככה. חלק מהמחקרים האלה מוכרים לי משכבר השנים ומשכבר הימים שאני יודעת שנעשו דברים. מה שאנחנו עושים, לוקחים סיפור ילדים מאוד מאוד מוכר ושגור, וגם משלים. המשלים של אזופוס, אני מאוד מאוד אוהבת אותם, הם קצרים, הם מובנים, אין בהם הרבה מאוד מחשבה כבדה. ואנחנו מספרים את הסיפור. לאחר הקראת הסיפור, יש לי את המודל שלי שאנחנו פועלים, והוא אומר כך, הסיפור מוכר, מכירים אותו. אני מבקשת לדעת מה התובנות כאן ועכשיו, כי הילדים מגיעים לבית האבות, פתאום הסביבה שלהם שונה, פתאום המאזינים שלהם שונים, פתאום זה לא הגן שלהם שמספרים סיפורים. אנחנו בודקים את התובנות. אחר כך אנחנו עושים פעילות יצירה. כל סיפור יש לו סוג אחר של פעילות יצירה. מציירים וצובעים ויוצרים ומנהלנים, ותמיד מקפידים לקחת איתם לגן והביתה את מה שעשו באותו יום. אחר כך יש פעילות בתנועה. ילדים לא יכולים לשבת כל כך הרבה זמן.
נכון.
אז יש פעילות בתנועה, רצים, הולכים, זוחלים, מתקדמים, ולאחר מכן יש סיכום מפגש. מה היה לנו היום? את מי הכרנו? הדמויות שהכרנו הפכו להיות מאוד 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 חביבות, גם על הזקנים וכמובן על הילדים. כי נתתי להם פן נוסף, להכיר את הדמויות האלה.
דוגמה לסיפור שאת מקריאה לילדים
פשוט מאוד. בפעם האחרונה הקראתי את הסיפור טביעת האצבע של אייל, שהסיפור הזה מספר על ילד שיש לו קושי. והקושי של הילד זה, כנראה ילד דיסלקטי, לרשום את שמו. ואז הוא התבייש להשאיר את הציורים בבית ספר, הוא היה בכיתה ב', הביא אותם הביתה, החביא מתחת למיטה. אמא, כשמצאה את הסיפורים, את הציורים מתחת למיטה, שאלה את הילד מה קרה, ואז הוא הסביר לה. יש לי קושי, אני מתבייש, ופה ושם. ואז ישבו ודיברו, חשפו, שמו על השולחן את הקושי, דנו בו, והילד המציא לעצמו דרך לפתור את הבעיה. מה הייתה הדרך? להטביע טביעת אצבע. ואני לקחתי את טביעת האצבע הזאת, ובישלתי ממנה מטעמים. מתי גילו את הטביעת אצבע כדי לפתור בעיות פליליות? איך זה התגלה? כל מיני עבודות יצירה רק מטביעת אצבע. ואחר כך עשינו פעילות בתנועה. זו הייתה פעילות מאוד מאוד מוצלחת.
יוצא מן הכלל.
אני, ברשותך, כן. עוד פעילות אחת, זה היה האריה והאכבר, משל של אזופוס. על האריה שמצא אכבר שדרך עליו, והוא מאוד התעצבן, רצה לטרוף אותו, האכבר אמר לו, אל תטרוף אותי, כדאי לך להשאיר אותי בחיים, אני יכול להביא לך תועלת. האריה צחק בקול רם ועזב אותו. כנראה לא היה מאוד רעב. באחד הימים, האריה נפל בתוך הרשת של צייד, ובמר גורלו שאג. העכבר שמע אותו. ואז העכבר הגיע, קרסם את הרשת, שחרר את האריה. פה יש המון מוסר השכל. קטן עוזר למבוגר. ומפה יצאנו. איזו עזרה ילדים יכולים להגיש למבוגרים? איזה פעילות חברתית ניתן לעשות? ועשינו, נעמי, פעילות יוצאת מן הכלל. דבר ראשון, כל האנשים המבוגרים היו עריות. צריכה לראות כולם עם הליכונים. כולם היה להם כתר על הראש כאריה, וכל הילדים היה להם כתר על הראש כאחברים. ואז עשינו עוד סוג של עריות, מצלחת, עם צבע, והילדים עשו כפפת כף יד עם עכבר. עוד משפט אחד.
כן, בבקשה.
המבוגרים, בסוף הסיפור, פרסתי עליהם רשת, והילדים היו צריכים לשחרר אותם, את המבוגרים מהרשת.
אוהו, פעילות ענפה.
כן.
אז אני אומר שזה באמת מרגש, קודם כל לשמוע איך את מספרת על זה, ואת התשוקה שיש לך בעיניים, ואת ההנאה, ואת האהבה למה שאת עושה. אנחנו נצא לעוד שיר,
כן.
שלאחריו נדבר על האתגרים. נדבר על אולי מאזינים מקשיבים, ויש להם רעיון, כי יש לנו הרבה מאזינים בני הגיל השלישי, שאולי תתני להם עצות איך הם יכולים את הרעיונות שלהם להוציא לפועל.
בשמחה רבה.
אז נצא לשיר, לאחריו נשמע שוב.
חלף חצי חלום, אבל אני עוד מחפש
חדווה, אז באמת זה נשמע הפרויקט, פרויקט מדהים, אבל אני בטוחה שיש גם אתגרים, נכון? אין דבר שהולך בקלות ואין לו אתגרים, נדירים. אולי יש דברים, אבל נדיר, מניסיוני. ספרי קצת על האתגרים.
אז קודם כל, האתגרים, האתגר הראשון היה לגרום, לאנשים המבוגרים לא לזלזל בספר ילדים, בסיפור ילדים, אלא להבין שאני מוציאה אותו מן התוכן הכתוב, ואני מבשלת ממנו מטעמים אחרים. אני יודעת לבשל. אני מבשלת ממנו מטעמים אחרים. לאחר הפעם הראשונה שעשיתי את הניסיון הזה רק עם הקשישים, בפגישה הראשונה עם הילדים נפגשתי איתם לבד. הם ואני, שיכירו אותי. בפגישה הראשונה עם הקשישים, הם ואני לבד. והם ראו אותי הולכת עם הליכון, צולעת, עם שיער סיבה, כמוהם. ואני באה ומביאה להם עולם אחר. שמחה. במקום להיות עצובים, אנחנו שמחים. הם שמחים איתי, כי אני משנה עולמות.
ואחר כך עם המבוגרים.
ואחר כך אנחנו עושים ביחד, פעם ראשונה היה ילדים לבד, פעם שנייה היה מבוגרים לבד, אחר כך אנחנו חיברנו בין העולמות. הילדים נמצאים בבית ספר ריאלי בחיפה, בקצה השני של ההר. משם צריכים להגיע באוטובוסים, באוטובוס. אז היה צריך לבדוק מי ישלם על האוטובוס, מי משלם על ההסעה, וזה שני המוסדות המכובדים האלה. ארגנו בינם לבין עצמם מי משלם מה. אני צריכה ציוד להפעלה. דפים וצבעים וטושים ומכונת נעילות.
מישהו צריך לממן את זה.
מישהו צריך לממן את זה. אז שוב, שני המקומות ביחד, גם יחד, הם משתפים פעולה.
כי הם הבינו שהמיזם הזה הוא חשוב.
המיזם הזה חשוב מאוד, והמיזם הזה תורם. קודם כל, המבוגרים, הילדים עוד לא יודעים, אבל הם ידעו במשך הזמן. המבוגרים קמו לתחייה. ופה אני מוסיפה שני משפטים חשובים. אחד, יש לי מודל שאנחנו, הצוות שלי ואני, המצאנו אותו. מודל קסח.
קסח. הסלנג הוא לא כל כך, אבל בטח יש מאחוריו המודל הזה.
המודל הזה הוא ממש לא הסלנג, הוא ההפך ממנו. קסח זה חף, כבוד.
כבוד.
ללמד את הילדים החל מהגיל הרך. שיח מכובד, לא להיכנס לדברי האחר, להמתין. המילה, האות השנייה זה סבלנות. הסקנים הולכים לאט. הם הולכים לאט, אז אני לא יכול לרוץ לפניו ולהתעכל לו בין הרגליים כדי שהוא ייפול. אני צריך להתייחס אליו. אחווה, אנחנו יושבים ליד אותו שולחן ועובדים על אותו דבר, על אותה יצירה. זאת אומרת, יש אחווה בינינו. זה לא מה אתה עושה או מה אתה עושה והערות שמדכאות. וחינוך בחדווה, אני מחנכת בחדווה. כל העשייה שלי היא בחדווה.
אז מודל קסח.
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 זה מודל ייחודי שלנו.
כבוד, סבלנות, חינוך באחווה ובחדווה.
כן.
אז את אומרת שהיו אתגרים, אבל צלחתם אותם.
צלחנו וברשותך,
כן.
אני נכנסת לדברייך, סליחה.
זה בסדר גמור.
אני באתי לשם כדי לבנות לאנשים עבר חדש.
עבר חדש.
שזה מושג שאנחנו המצאנו אותו.
אוקיי.
זה מבית ספרי.
עבר חדש. עבר חדש. אני ככה מנסה עוד להבין את העבר החדש. אוקיי.
עבר ישן זה כמו שבפתיח אני אמרתי הייתי. הייתי מורה, הייתי מחנכת, הייתי מנהלת, אבל רק אני יודעת שהייתי. אף אחד מהסביבה החדשה שבה אני היום נמצאת לא יודע את זה. זאת אומרת, העבר הישן שלי לא מעניין אותם. כי לכל אחד ואחד יש לו את התיק שלו ואת הסל שלו, ואת העבר שלו שהוא היום יכול לשפץ אותו. אם הייתי מורה לא מוצלחת, אני לא חייבת להגיד שהייתי מורה לא מוצלחת, אני יכולה להגיד שהייתי המורה הכי מוצלחת. ואף אחד לא יסתור את דבריי. אז אני היום עוסקת בלבנות עבר חדש.
סיפור חדש.
מה שקורה היום, כאן ועכשיו, למבוגרים עם הילדים.
מה הם מספרים?
אני מזמנת להם, נעמי, אני כבר מתלהבת, אני מזמנת לקשישים נכדים בלי כאב ראש. לא צריך לקנות מתנות, לא צריך לקחת אותם לטיול, לא צריך להביא אותם לחוגים, לא צריך, רק צריך להנות מהם, רק צריך לחייך אליהם. בט"ו בשבט, כל ילד וילד הביא עציץ עם צמח לזקן שישב שם וחיכה לו. ונתנו להם נשיקה וחיבוק. את מבינה שאני מזמנת להם נכדים בלי הוצאות, רק עם שמחה, רק עם אחווה.
בלי שזה עולה.
בלי שזה עולה.
אבל זה לא עולה, אבל זה נותן הרבה. מה הם מדווחים, המבוגרים?
המבוגרים אומרים שהמיזם הזה הוסיף להם חיים שמחים, והם מרגישים כמו בשמיים.
וואו.
כשהם שומעים את הקול של ההליכה של הילדים מהמעלית עד למקום שאנחנו נפגשים, הם צוהלים, המבוגרים צוהלים. והילדים באים בריצה, כי כל ילד כבר במשך הזמן הכיר מבוגר שהוא יושב, מעדיף אותו. עדיין אין אהבה ואין לי מי יודע מה ליטופים, יש קצת, אבל כל ילד כבר יודע אל מי הוא רוצה, על יד מי הוא רוצה לשבת כדי לצייר.
יש חיבורים.
יש חיבורים.
את יודעת, חדווה, שעשו במסגרת המחקרים, לקחו אנשים מבוגרים, ועשו להם בדיקות דם, ממש בדיקות דם, לפני המפגשים האלה, והיו להם תוצאות, לפעמים תוצאות לא כל כך משמחות, ובדקו אותם אחרי תקופה, את אותם אנשים, אחרי שהם נפגשו עם הצעירים האלה, והבדיקות דם השתפרו בצורה מדהימה. אז זה לא רק נפשית, זה גם גופנית. ממש ממש מדווחים על זה ורואים את זה. אז זה מדהים שאת מספרת שגם את כבר יודעת ושמעת על זה. פרצה מלחמה, לא הצלחתם להיפגש פיזית.
פרצה המלחמה.
האחרונה. 12 הימים, כן.
לא יכולנו להיפגש פיזית. אז מה שאני ביקשתי, קודם כל, בזום. המבוגרים ישבו מול הזום שהדליקו להם בבית האבות. הילדים היו בזום בבית ביחד עם ההורים שלהם, ופה זה כבר תלת דורי. גם ההורים ישבו. וגם הילדים ישבו, והילדים שיתפו פעולה, ועשו, כמו הם רגילים ביצירות, אני שלחתי להם דפי יצירה, שלחתי להם דפי עבודה. הם עשו את העבודה שבפעם אחרת עושים אותה בתוך המפגש, היום עשו את זה בבית שלהם. זה היה הדייג ודג הזהב. זה סיפור. זה בעצם, כתב אותו פושקין, וזה הסיפור עממי שגם הזקנים מכירים וגם הילדים הכירו. ומה התובנות של זה? אני עם התובנות של הסיפור הזה, כנראה אני יוצאת איתם ואספר את זה למאזינים שלנו. יש המון המון תובנות. הם ציירו דגים, הם שיחקו, הילדים שיחקו דגים. פעם הם היו דגים ופעם הם היו דייגים, ואצלם בבית הם זחלו על הרצפה ושחו על השטיח וציירו. וצבעו, וזה פעם אחת, ופעם שנייה, באמת, אני לא מוותרת. אני הייתי מורה. לא מוותרים.
לא מוותרים.
בשיעורי בית לא מוותרים. והייתה הנאה מושלמת.
מקסים. אני רוצה לשאול אותך, אם יש מאזינים או מאזינות שמקשיבים לתוכנית ויש להם איזשהו רעיון, שהם רוצים גם להביא אותו לידי ביטוי, זה לא חייב להיות רעיון כזה, כל רעיון. מה את ממליצה להם? איך את ממליצה להם להביא את זה לפועל?
תראי, כל רעיון, יש גם ספר, מה עושים עם רעיון? אני ממליצה שיקראו אותו.
אוקיי, אבל מהניסיון שלה?
מהניסיון שלי, יש רעיון, צריך להילחם עליו, כי צריך להילחם. אנחנו לא מקבלות הכרה משום מקום. חוץ מאשר בית האבות שמעריך אותי, אני לא לוקחת כסף, אני עושה את זה בהתנדבות. רותי, ביתי, מגיעה מרעננה לאקו, ישנה בבית, ולמחרת אנחנו נוסעות ביחד לפעילות. זאת אומרת, יומיים שלה הם בהתנדבות לבית האבות, לילדים ולאנשים. יש פה התמסרות, רק מי שרוצה להתמסר. ועוד דבר אחד, נעמי, סבא וסבתא ומבוגרים לא צריכים ללמד ילדים. צריך להאכיל אותם. צריך לקבל אותם. לא צריך להעיר.
את לא מכוונת להאכיל אוכל, אלא להאכיל אכלה, כדי שיבינו המאזינים והמאזינות.
כן.
אכלה.
אני ממש 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 יכולה לומר לכל אחד, אתה מאמין במה שאתה עושה? יש לידך גן ילדים, יש סבא גן, יש סבתא גן, להתנדב. מקבלים כל עירייה שמחה שבאים קשישים להתנדב, אבל לא לבקר את הגננת, לא להיות בדורי עשו כך עברו 100 שנים. להיות מכילים כלפי כל הסביבה. יש המון ילדים בגני הילדים שזקוקים ליד מלטפת.
אני מסכימה.
בלי הגדרות.
מסכימה. לפני הרבה שנים, את נדרת נדר.
כן.
בואי תספרי לנו על הנדר הזה.
הנדר שלי הוא שאני רוצה להיות ישראלית. בשנת 1959, ב-13 בינואר 1959, עברו מאז יומיים ועוד קצת, כף רגלי דרכה על אדמת ארץ ישראל. אנחנו, המשפחה שלי, הוריי ואני, עלינו מרומניה, אחי נשאר בצבא ברומניה, ושוחרר למחרת ש... תוקף האשרה פג. נשאר בלי בית, הוא נשאר בלי משפחה, הוא נשאר בלי כסף, הוא נשאר בלי כלום. אנחנו עלינו לארץ, וכאשר כף רגלי דרכה על אדמת ארץ ישראל, אני נדרתי שמרגע זה אני אהיה ישראלית. לא ידעתי מילה בעברית. לא ידעתי לא לדבר, לא לכתוב, ואני באה מכתב משמאל לימין, ופה אני צריכה ללמוד לכתוב מימין לשמאל. ואני אמרתי, אני רוצה לי, אני כבר לא מדברת רומנית, אני לא קוראת רומנית, אני לא כותבת רומנית. אני ישראלית שמטיפה ישראליות ואהבת ארץ ישראל בצורה לא פנאטית, לא דתית, באהבת הארץ, המדינה היחידה שיש לנו. יש לנו את מדינת ישראל ואנחנו צריכים לשמור עליה.
אני חושבת שקיימת את הנדר.
כן.
והפכת להיות ישראלית בכל רמה חברייך.
נכון. יש לי שני בנים שוטרים, מעל 30 שנה כל אחד במשטרת ישראל. יש לי נכד שהוא שוטר ביחידה מובחרת של משטרת ישראל, עשה שירות צבאי ביחידה מובחרת. יש לי נכד חייל עכשיו שתורם למדינה. יש לי נכדות שעוד מעט תתגייסנה לצבא.
זאת אומרת, את אומרת, אני, לא רק אני ישראלית, גם המשפחה שלי.
כן, כי זה מה
שמסרתי להם. כל הצאצאים שלי, העץ שלי הוא ישראלי נטוע עמוק. בגאווה אני, במדינת ישראל.
כן, אני מאוד 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 רוצה להמשך קיומה של מדינת אמן. ישראל.
את יודעת, אנחנו לא נשאר לנו עוד הרבה זמן.
יש לי עוד טיפים.
אז זהו, אז אנחנו ישר לטיפים, כי איך אפשר לפספס את הטיפים שלך, חדווה, ממרום ניסיונך. מה הטיפים שלך למאזינים והמאזינות שלי?
אז הטיפ הראשון, יש 3 טיפים. הטיפ הראשון...
רגע, אבל לתוך המיקרופון.
הטיפ הראשון שלי הוא חוויות בין סבא וסבתא, בין הדור הוותיק, שראה חינוך אחר, שספג חינוך אחר, שהתנסה בחינוך אחר, אם זה הוא בעצמו ואם זה הילדים שלו. והיום אנחנו חיים בדורות אחרים לגמרי. ואני בן אדם מאוד מאוד צנוע בטבעי ובהתנהלותי. ואני אומרת, תיזמו חוויות ולא קניות. אני נגד קניות. זאת אומרת, מתנות זה מיותר. זה מיותר. תיזמו עם הילד חוויה. חוויה זה לא נסיעה לחוץ לארץ, לא הפלגה באיזה אונייה, אני לא יודעת מה. תצאו לחצר, תסתכלו על הנמלים, תבנו...
את מדברת על הילדים היותר צעירים.
יותר צעירים, תכף אני אגיע גם ליותר בוגרים. עם כל ילד וילד, לבחור עבורו חוויה אישית. יש סבא, יש סבתא. כל אחד ואחד יתרום את חלקו. אז קודם כל, חוויות ולא מתנות. דבר ראשון. דבר שני, אנחנו...
למיקרופון, למיקרופון.
הדור שלי פספס את דור ההורים שהיו בשואה, לא סיפרו. אז היום אני ממליצה לכל אחד ואחד. שתפו את הנכדים בילדות שלכם, במה שאתם חוויתם. איך אתם שיחקתם? במה אתם שיחקתם? איך הלכתם כל השנה? פעמיים בשנה קנו נעליים בגדים. איך הלכתם ולא דרשתם עוד ועוד ועוד ועוד? איך למדנו לימודי בוקר בבית ספר ולימודי אחרי הצהריים? ולמדנו, אני למדתי פעם בלימודי בוקר וצהריים.
זאת אומרת, את אומרת חוויות, כי החיים השתנו, הילדים לא יודעים, לא מכירים.
הילדים לא מכירים מה שהיה פעם. שתפו אותם, שתפו אותם. דבר שלישי, מציאת מחנה משותף. היום הילדים הם דור של דיגיטל.
נכון.
יש היום קורסים לדיגיטל לאנשים מבוגרים. לכו ללמוד. שתבינו את הטיק טוק שלהם, ותבינו את האינסטגרם שלהם, ותבינו את הפייסבוק שלהם.
מהמם.
לכו ללמוד. אני יכולה להמליץ על בית ספר. נכון. בהנגשה דיגיטלית. בבי סטפס. נכון. זה הבית ספר הכי מוצלח שיש.
נכון. אז את אומרת, תחפשו את המכנה המשותף שייתן את זה בלי ביקורת.
בלי
שיפוטיות. בלי שיפוטיות.
אנחנו... היינו דור ששפטו אותנו כשהיינו צעירים.
לא שומעים אותך?
כשהיינו צעירים, כן. שפטו אותנו. תמיד הייתה מורה או מורה שאמרו לנו טוב או לא טוב. Mm-hmm. גם ככה זה יכול להיות טוב. לא מוכרח להיות טוב רק לפי ראות עיניו.
אני מסכימה עם כל מילה ומילה שלך, עם כל המלצה, עם כל עצה מאוד 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 חכמה. אז חדווה יקרה, באמת דיברנו על מפגשים בין דורות, על רגעים קטנים שיש בהם המון לב, על ילדים שמקשיבים, על סבים שמספרים, ועל הקסם שנוצר כששני העולמות נפגשים באמצע. למדנו שזה לא דור ה-X או דור ה-Z, זה פשוט אנשים שמחפשים קשר, שייכות ומשמעות. אז אם אתם צעירים, ומאזינים לתוכנית הזאת, לפני שאתם רצים לעיסוקים שלכם היום, אולי תתקשרו לסבתא, תשאלו מה שלומה, אולי תזמו איזה מפגש, ואם את סבתא או סבא, אולי תציעו לנכד פעילות משותפת, או אולי עזרה בזום או באפליקציה, תתקשרו, תזמינו אותו לזמן איכות, איכות משותפת. כדי לפעמים מאזינים או מאזינות, הדברים הפשוטים הם אלו שנשארים בלב הכי הרבה זמן. תודה לך, גברת חדווה עצמון ליברמן. את אישה השראה. תודה שהגעת מאקו לכאן לפתח תקווה, ושיתפת אותנו בפרויקט המופלא שלך, ותודה לרותי, לרותי בבי סטפ, שהביאה אותך לכאן. נצא לשיר. תודה לך. נצא לשיר, ואחר כך יש לי עוד משהו איתכם.
אני תמר ואור ירח ובנגינת כינור תפסים את הלב עולה בצליל רועד בוקע ממיתרים נשפך כאב נגן כינור נגן שירי שקט סביב מנגינותיך ישכיחו את סבלי נגן נגן לכל צליליך מה נעים הוא החלום נגן אדם כינור נחבא ירח ובדממה את מנגינה עוד נשמע על מה ולמה אל יודע על מה עולם אכזר ורע מערפילי עפר תופיע
מאזינות ומאזינים, לפני כמה ימים הגיעה לסיומה מלחמת 12 הימים. לחימה מול אויב אכזר, מלחמה שהעולם כולו עקב אחריה. מלחמה שהגיעה עד ללב איראן, אבל גם נגע בכל אחת ואחד מאיתנו, גם כאן אצלנו. ובתוך כל הסערה והאתגר שחווינו, יש רגעים שמגלמים בתוכם את העוצמה של העם הזה. אני רוצה לשתף אתכם בסיפורו של הטייס סגן אלוף עין. סגן אלוף עין הוא קיבוצניק מהצפון, לוחם וטייס קרב. עין משתף שהוא היה במטוס הראשון של המבנה הראשון שחדר לעומק איראן. המשימה שלו הייתה מהמסוכנות ביותר. ימים לפני שהוא יצא למלחמה, ביקשו ממנו לכתוב מכתב פרידה. כל לוחם לפני שיוצא לקרב, מבקשים ממנו לכתוב מכתב פרידה. הוא מספר שהוא לא הצליח להביא את עצמו לכתוב מכתב פרידה למשפחתו. משהו בו פשוט לא הסכים להיפרד. הוא משתף שבמקום זה, הוא לקח פתק, דף נייר, וכתב את השיר שהוא אוהב. את השיר הזה הוא שמר בכיס הסרבל שלו והבטיח לעצמו, אני אחזור. הוא לא כתב מכתב פרידה, אלא מכתב חיים. והוא חזר, תודה לאל, כשהפסקת האש נכנסה לתוקף, הוא שלח למשפחתו את הפתק עם המילים של השיר ארץ צבי. מי שכתבה את השיר הזה היא תלמה אליגון, לאחר מבצע אנטבה, אבל כמה שהוא היה רלוונטי אז, הוא רלוונטי גם היום. את השיר שר יהורם גאון בקולו המופלא, שנפתח כך, בחצי הלילה הם קמו, והיכו בקצה העולם. כבני רשף חשו, הרחיקו עוף להשיב את כבוד האדם. אני מזמינה אתכם להקשיב לשיר הסיום של התוכנית שלנו היום, שמסכם את כל המלחמה הזאת במנגינה אחת. מכאן אני רוצה לשלוח תודה לכל הטייסים והטייסות, כל כוחות הביטחון, באוויר, בים, ביבשה, אנשי המוסד והצללים, תודה על ניצחון מוחץ. ולכל החללים, הגיבורים, למשפחות שלהם, עם ישראל מצדיע לכם. ובאותה נשימה אנחנו נזכיר, כמו בכל שבוע, את החטופים שלנו. לא נפקיר אותם לזר. לא נפסיק להזכיר אותם עד שיחזרו כולם, מי לחיים ומי לקבורה. תודה שהייתם איתנו בזמן זהב. אם מצאתם ערך בתוכנית הזאת, העתק הדבק. תשלחו אותה למישהו אחר, אולי זה יועיל לעוד מישהו, עוד רעיון. אתם מוזמנים ממש להעביר אותה הלאה. לעשות טוב בעולם זה תמיד זכות. אני נעמי חייקה. תגיעו גם בשבוע הבא לעוד חיבור, לעוד השראה, לעוד קצת טוב בלב. להתראות, המשך שבוע טוב, ארץ צבי.
בחצי הלילה הם קמו והיכו בקצה העולם. כבני רשף חשו, הרחיקו להשיב את כבוד האדם. אל ארץ צבי, אל פש שדותיה, אל הכרמל והמדבר, אל עם אשר לא יחשה שאת בניו לא יפקיר לזר. Shabbat shalom.